קודם כל ברשותכם, אני רוצה לקרוא פה משהו מהספר של הרב גולדמן, כל פעם אני מביא איזה משהו. כן, דיברנו בשבוע שעבר על איסור היציאה מהבית. כן, ובתוך זה עלו שאלות למשל על מעבר מישיבה באמצע, אדם רוצה לשבת במקום אחד. אני רוצה לקרוא לכם רק את האופן שבו הוא כותב על זה, הוא כותב כך. יש מי שהטיל לעבה, לעבור באמצע השיבה ממקום למקום כדי לחסוך מהמחמים נסיעות ארוכות, ועל זה הוא כותב למטה הערה 10, זה עמוד, מי שרוצה לבדוק אחרי זה 169, הערת הרב נבנצל, אדמור, שזה הכוונה הרב שלם זמן או ירווח, התנגד לזה. יש לנו כאן...
הוא נגד כל נסיעה
בשיבה? הוא נגד נסיעה בשיבה, כי אבל לא יוצא מביתו בשיבה. כן, בהרמה הרי ראינו אוסר גם בבית אבל אחר. לעומת זאת, לגבי היציאה בלילה לבית, כן, אז זה די מקובל להתאים את זה. עכשיו, הוא כותב פה בהערה בסעיבה, בשעת הצורך, מותר לאבל לשם בבית האבילים במשפחתו, ולחזור בערב לישון בביתו, ככה גם הופיע בכל הספרים האחרים. הוא כותב, הוא מותר לו לנסוע בצינה בערב שבת בביתו, כי לעשות את השבת עם בני ביתו, וזה כבר ציינתי למטה בהערות. ההיתר של ערב שבת זה מרב עובדיה בילקוט יוסף. לגבי ההיתר לנסוע בלילה, אז הוא כותב שבצרוע חיים יתיר דווקא בשעת הדחק. מה זה שעת הדחק? כלומר שיש צפיפות ורעש במקום בו יושבים, כן? כי מילים בעברית נורמלית, תקנית, זה לא נוח לישון שם, כן? כאילו, אז... וגם בספר, מי שרוצה לעיין, עוד ספר שהוא כזה ליקוטים על אבלות, פני ברוך, גם שם יש רשימת מקולת של דיונים בנושא הזה, בעיקר רובי שהמקורות, שפוסקים שגם רובם הגדול מגבילים את זה כשזה לא נוח, אבל מה זה נוח או לא נוח, זה עניין מאוד סובייקטיבי. לא דבר שאפשר לתת לו הגדרה...
מה הוא כותב שרב
שמזמן? שרב שמזמן התנגד שיעבירו את מקום השיבה באמצע. אני סיפרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור על הסיפור בלי פרטים מזהים. אנשים יושבים שיבה באיזשהו מקום, ויש שם הרכב משפחתי רב גילאי, דיינו שם הורים, אישה, ילדים, ויושבים במקום אחד, וחלקם גרים בעיר אחרת, ואומרים מאוד לא נוח ל... למנחמים שצריכים כולם לנסוע רחוק, ואז הוא אומר, טוב, אז נשב חלק מהזמן פה, חלק מהזמן שם, וזה כדי להקל על המנחמים. יש פה, לפי מיטב ידיעתי וניסיוני, שתי שאלות. שאלה אחת היא השאלה ההלכתית. האם זה נקרא לצאת מהבית? עכשיו, מה שנאמר פה בשם השלוי מזרם, זה נקרא לצאת מהבית. האמת, אני לא בטוח בזה, אני קצת מפקפק בזה. כלומר, אם אני... כי אני אסביר גם למה. אם אני אקח משל הלכתי, אדם צריך לברך במקום שבו הוא אכל. האם מותר לאדם להסתובב עם סנדוויץ' ולאכול בהליכה ולברך במקום שהוא סיים לאכול? אז התשובה, למדנו את זה פה, שנה שעברה, התשובה היא כן. למה? כי המקום שלך הולך איתך. כלומר, אם אתה אכלת במקום אחד וסיימת לאכול, עכשיו אתה עובר למקום אחר. במילים מאוד פשוטות, על מה מדובר בגמרא אצלנו? יש בית אבלים שלך ואתה רוצה ללכת לבית אבלים אחר. עכשיו פה עולה שאלה, זה יעלה בהמשך הדיון, אני לא יודע אם נספיק היום, אבל גדול הבית...
של אחר.
של אחר, כלומר, מתאבלים שם על אדם אחר. אבל מה אם חלק מהאבלים מעבירים את בית האבל שלהם למקום אחר? עכשיו, מה בעצם ההנחה של ההתנגדות של שלם מזלבן? בוא נעשה לנתח את זה, כאילו מבחינה למדנית, שבית האבל הוא המקום שהתחילו לשבת בו שאיבה. ולכן, איך אני דן את דינו של אדם שעובר מקום, אני דן אותו כאדם שיוצא מביתו, אז הוא אסור. אולי נגיד שהוא מעביר את בית האבל פשוט למקום אחר. אולי אז היה מקום להבדיל בין אם הוא יושב עם אחרים לבין אם לא. אחד מהדברים שאני אראה, אני כבר מוכר את התורות שלי להתחלה. בסדר? שלא תראה לבוא. מה כל הרעיון שנראה בהמשך את גדול הבית ושהוא מצטרף עליהם? שלא יושבים שבעה כיחידים. אלא יושבים שבעה כקבוצה. ומי שמצטרף לקבוצה, הוא מצטרף אליה במקום שבו הם נמצאים, גם אם הוא לא במקום. זה כמו, אני אתן לכם משל, אדם שמאחר לתפילה. זה קורה לי הרבה בשחרית בעיקר, כן? מלחמה היא יותר קל, אבל שחרית אתה מאחר, ואתה מגיע נגיד ברעשרי, אז אתה מצטרף אליהם, לאיפה שהם נמצאים, נכון? אתה מרגיש אחרי זה... או שאתה מרגיש טוב, או שאתה לא מרגיש טוב, למה אני לא מרקם יותר בזמן?
שהתחילו לשבת שם,
אנחנו נראה בהמשך, הדין, מה זה דין גדול הבית? שיושב את ה... כלומר, בדרך כלל המקרים האלה שאתה מזמן מתאר, או אני שואל, האם נבדיל בין זה לא שכל המשפחה עוברת דירה, אלא שחלק ממשיכים לשבת במקום המקורי, ואחד, נגיד, בעיקר זה נוח, אם פשוט, היתר הכי פשוט הוא אם עושים את הסעיף ו' יחד עם סעיף ח', ונסביר למה הכוונה. אדם ישב שבעה עם כולם, נסע הביתה לשבת בהתר, כי עבדיה יוסף, ואז הוא פשוט לא חוזר הביתה עם הבדלה, הוא נשאר שם עוד. הנה עכשיו הרב עוזי פרידליך יושב שבעה, אז הוא יושב את כפר אברהם, מה לעשות שהוא גר בגוש עציון, וזה יותר נוח לכל אנשי גוש עציון, אם הוא... אז הוא נשאר בבית, אז הוא נסע בהתר ביום שישי, ופשוט המשיך. אבל אני מדבר איתך על מקרה...
סיימו בעיה לשבת.
זה בא באיסור יציאה מביתו, בסדר? אסור לאדם לצאת מביתו כשהוא יושב שבעה, ראינו בשבוע שעבר של הרבה דעות, חוץ מהרייבד, אבל לא יוצא מביתו. הוא יצא מביתו, עכשיו מה שאני שואל לו, למה נאמר שהוא יצא מביתו? הוא לא קבוצר, הוא העביר את ביתו מקום.
לא, אבל הוא היה במעבר, זה לא כמו זה
לא כמו סלש.
זה הזמן הוא, זה מקום שלו כי הוא עדיין אוכל. כאן הוא הפסיק שם, זה לא מנחמים אותו בדרך, אז יש הפסקה, אז הוא לא מביא את זה.
כן, אבל הוא עובר למקום אחר. אני אומר לדעתי...
אבל האיסור זה זה... אני ככה אני פשוט, לא, האיסור זה זה מביתו. את מותר אדם לצאת מביתו לחזור הביתה? גם לא.
גם לא.
נו.
אבל אולי...
אז תוצא מביתו ולכת בית אחר, זה לא יודע ככה, זה לא
דבר. אז לכן אני אומר, הדרך הפשוטה לעשות את זה, מי שחושב שהוא רוצה לעשות את זה, זה לצאת בצורה שמותר. שזה בלילה, תרומת הדשן, או תסדר שהשר יקרא לך, כי אם אתה רוצה, כמו שראינו בפעם הקודמת במורדכי, או תיסע לשבת ותגיד לרב עובדיה שהילדים שלך חייבים קידוש ושנתימד איתם בשבת אחרי צהריים, אני יודע, כן? ואז אתה כבר נמצא שם, אז אתה נשאר, ואני רק מעיר שכשיקול, קודם כל אני שאלתי הלכתי, לא שכל האבילים עוברים מקום, אלא האבילים חלקם נשארים במקום המקורי, האם אפשר לעשות, כמו, אני חוזר, בית אבל יושבים כקבוצה, האם פיצול הקבוצה הוא לא בעיה? כן, עקיבא.
הנסיבות של השאלה שם, של רב שלמה זלמן, הם שמישהו רוצה לעבור להקל על המנחמים.
כן.
אבל אם הוא רוצה לעבור לא כדי להקל על המנחמים, למשל, אשתי, אמא שלה נפטרה בלונדון, וטסנו ללונדון, ואז קברנו אותה בלונדון, והיא ישבה... יממה או שתיים בבית שלה בלונדן, שכמעט פעם לא מכיר אותה, וכמעט פעם לא בא, וככה זה, וטסנו הביתה, כי היא רצתה להגיע הביתה, היא לא יכולה, אשתי מבחינת עצמה לא רצתה, היא יחידה יושבת שם, והיא לא רצתה להיות, ואז אולי זה כבר משהו שונה.
אז נראה לי שהסברה שלי כן
נכנסת,
שפשוט בית האבל עובר מקום איתה, זה נראה לי פשוט.
אנשים נשארים, כאילו, לדעתי, זה בכל זאת, זה מקרה שונה, כי לא נצא כדי להקל, אבל כי קשה לה שם להיות,
אני גם בבית שלה. אני גם אגיד אחרת, אם מראש, אם עוד פעם נרמוז, זה סוגיה גדולה בית, אם מראש לא ראתה את עצמה כקובעת שם, את מקום השבעה שלה, ומצטרפת אליהם כקבוצה, הרי גם בסוגיה גדולה בית נראה, אם אדם בא ממקום רחוק, הוא לא מונע מהם. זה לא תמיד הופכים לאגודה אחת, כן? לפעמים האגודות מתפרדות, כן? זה לא בהכרח ככה.
כמו שאתה לא יכול להתחיל סעודה במקום אחד ולגבות במקום אחר, אלא אם התכוונת, ואם התכוונת, אז זה מותר.
זה דבר
אולי.
אני רק מעיר בשולי הדברים שמעבר להיבטים ההלכתיים הצרופים. כדאי גם לתת הדעת לצרכים הנפשיים של האבלים. כלומר, לפעמים יש התנגשות בין הצורך שלך להקל על אנשים, על המנחמים, לבין השאלה האם לאבלים האחרים שנשארים בבית בלעדיך, אולי אתה תומך בהם, אולי טוב להם, כלומר, צריך לבדוק את הדברים האלה בהיבט יותר רחב, ולהתייחס לא רק למנחמים, אלא גם לאבלים האחרים. בכל אופן, זה הנושא הקודם שעסקתי, אוקיי?
זה באיסור של רב שלמה זלמן, לכאורה... במקרה הקלאסי, פשוט להגיד שזה לא טוב, כי אתה עובר בשבילם, אבל כל עניין של שיבה, אתה אמור לי...
כן, אבל משחרר
מהחובות ה...
נכון, אבל...
אין צריך לבקר אותך, אבל אתה אמור לא לחשוב עליהם בשבוע.
זה נכון, אבל מצד שני, עקיבא, בוא נהיה גלויי לב, שאחד מהגורמים שלפעמים נכנסים פה למערכת ההלכתית, והשאלה היא עד כמה להתחשב בה, זה השינוי בהרגלי הנסיעה או בתנועה של האנשים. הרי מה היה קורה בתקופת חז"ל? דיברנו בפעם קודמת בשם ארוך השולחן, איך הרגלי ניחומי אבלים השתנו. זה בין היתר, כי פעם אדם חי במקום שהוא היה נמצא. האדם היה פה האנשים שאיתו זה אנשים שסביבו. היום בן אדם נמצא פה, רגע צמצם לי הטלפון, לא שמתי לב, אני לא יודע, אולי אני בכלל נמצא עכשיו באמריקה, כאילו, אתה כל הזמן נוסע, ואנשים עוברים מהכה להתה, ממקום למקום, והדבר הזה פותח מחדש את השאלה, מי קבוצת ההתייחסות שלך? כלומר, אני יכול לספר שבתשובות של הגדולי האחרונים, דנים, האם הדין של, עוד פעם, סליחה שאני בורח למשהו שעוד לא למד, וגדול הבית, שלהיות קרוב, אומרים הרבה מאוד רש"י גאונים, זה מרחק הליכה של יום, שזה 10 פרסאות. רבי משה פיינשטיין, יש לו תשובה, ביורדיה, באגרות משה, חלק, יורדיה חלק ד', סימן ס' אחד, היום סופרים מרחק יום לפי מכונית או לפי פרסאות, אולי מקום קרוב היום זה אחר, כלומר, וגם בהקשר הזה, כמו בסופו של דבר, אם אני שואל את עצמי היום, מי אתה מצפה שינחם אותך? ומי... אם פעם חשבת, מי שימצא ברדיוס של כמה קילומטר ממני, זה מי שיבוא, בכלל חשבת על המלחמים האחרים. אבל היום אני מרשה לעצמי לחשוב שאנשים חושבים, גם שאדם יכול לנס לאוטו לנסוע שעתיים, ואולי הם מבינים אם הוא לא יבוא, אבל זה, אם הוא יבוא, לא, זה מישהו שימצא בתודעה כקיים עכשיו, כמו חתונות, כן? האם אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון? כמו, האם אני אומר, המשקל שנותנים להקל על המחמים, או לחשוב עליהם, האם הוא נכנס כשיקול הלכתי? אני אומר, זה מקובל, ראיתי את זה צמוני אנשים, הדבר הזה. שאנשים, כאילו, אבל בינינו, של הסיפור של הסברתי את הרב עוזי, אמא שלו נפטרה בגיל 99, אני לא יודע, 1915, כן? ודאי שהוא מתאבל עליה. אבל האם אפשר לדמות כל מקרה? האם זה דומה למקרים שאני רמזתי, שנהרג אדם צעיר, ויש שם אלמנה, צריכה עזרה, ופתאום בו עוזבים אותה, כל המשפחה של הזה, כי הם צריכים לעזור לשכנים שלהם, ולא יודע איפה, אוקיי? אני מבין, זה סיפור אחר. כלומר, אני חושב שהרגישות והמודעות לקבוצות ההתייחסות היום, לפי הנתוני החיים שלנו, הם צריכים להיות חלק מהשיקולים ההלכתיים, ככה נראה לי הדבר הזה.
זה
דבר מקובל, זה מאוד מקובל.
לא, שיש מי שנפטר בארצות הברית, אז אחד או שניים במשפחה, ולהבין את המת שם לוויה, והם יושבים שבעה אצל איזו חברה ואיזו בן דוד או סוף, רק לערב אחד, ומיד מחר.
כן, אני הייתי בחודשיים האחרונים בשני ניחומי אבלים כאלה. אני חוזר, לדעתי זה לא בעיה בכלל. זה שהם גורים בחוץ לארץ זה בעיה, אבל זה לא בעיה בכלל, הדבר הזה, כי הם לא באמת הפכו את זה לבית האבל, אם אתה חושב לבית האבל, אני מזמין אותך לבית שמש, תראה איך אחינו מעדות המזרח עושים בית האבל, כן? פותחים סוכת אבלי, זה בית האבל, שבית האבל זה שבן אדם יושב בסלון של הבן דוד שלו במטרסדורף, וכולם באים ואומרים, אוקיי, נחם, זה לא בית האבל, כלומר, במובן הזה, אני לא רואה בעיה, אם איזה יהודי אמריקאי קבר את אמא שלו בארץ וישב יומיים.
לדעתי הבעיה יותר קשה לצאת, זאת אומרת, זה כן. טוב ועדה יום שלם בנסיעה.
כן, אבל קלמן, אני רוצה לחזור, אתה לא היית פעם קודמת, נכון? היית? היית? טוב, לא משנה, אני... לא משנה, אני אעשה לך לדבר. לא, אני אגיד לכם, אני פשוט למדתי את זה עוד פעם בחבר'ה בבית שמש, אז אני התחדדתי בנושא, אז אני רק אגיד שערוך השולחן שבאנו בפעם הקודמת, שהרב טוקצ'ינסקי מאמץ אותו בחום אל חיקו, ממש רואה בו את התפיסה הנכונה של כל התחום, אומר לאמיתו של דבר, אין איסור לצאת מהבית. זו תוצאה, דהיינו. זה לא שאסרו לצאת מהבית, אלא אמרו, אתה לא הולך לעבודה, כי יש איסור מלאכה. אתה לא הולך לבית הכנסת. אתה לא, למה? כי בית הכנסת זה מקום ציבורי. בואו נחזור לחלק מהדברים שראינו פעם קודמת. אתה לא הולך לבית המשתה, למקום שמחה, ואז מה אתה עושה? אתה נשאר בבית. כלומר, זו תוצאה.
אין לך לאן
ללכת. אין לך לאן ללכת. עכשיו, ממילא, אם אדם, אמו נפטרה בארצות הברית, יהודי אמריקאי, כן? והוא הביא אותה לקבורה בארץ. זה לא שהוא הולך, הוא הולך לשבת שבעה, כי הוא גר באמריקה, וכל חבריו גרים באמריקה, כי החברות של אמא, כי זה החיים שלו, כן? זה בכלל לא נראה לי בעיה. כלומר, אי אפשר, אני חוזר לתרומת הדשם, שהיה אחד מהמסמירים של ערוך השולחן. אתה לא, זה לא איסור גברא, זה לא איסור תחומי, כן? זה לא, אסור לצאת מהגבול הזה. אלא אתה לא הולך לדברים אחרים, אנשים האלה לא הולכים, אשתו של עקיבא, מה שתיארת, היא לא הולכה לדבר אחר, לא שהיא הסליחה דעתה מהבנותה או משהו. אתה יכול להגיד באותה מידה, אז בוא נחלוק על רב שלמה זלמן. דיינו, אם אין אדם יוצא מהבית ומחליט לעבור מקום, לא כי הוא עכשיו הולך לבנק, אלא כי הוא הולך לשבת שבעה בעוד מקום, זה בדיוק מה שטענתי. אתה מעביר את בית ה... אז למה שזה יהיה אסור? לכן אני אומר את האמת, מהצד ההלכתי הצרוף, אני לא ברור לי שההסתגרות של שם הזמן היא משכנעת, או שהיא יכולה לאטום את הדבר הזה. אני חושב שהצד האנושי, להסתכל מה טובת קבוצת האבילים, זה השיקול המרכזי שאני מביא אצל אנשים. באמת היא אומרת, מה, האבילים טוב להם להתפרד, או הם מקבלו את זה בהבנה, אתה יודע מה, תחשוב על המנחמים, בסדר? במיוחד אם אתה יקים, בסדר? יקים, סקנים, קשה, אבל אם אתה רואה שזה לא טוב לאבילים אחרים, אז תעשה העדפה של האבילים על פני המנחמים, אבל להגיד שהדבר הזה נאסר, כי אתה נחשב יוצא מהבית, קשה לי לחשוב את זה, כן? תחשוב על האבסורד. לנסוע לשבת הביתה, להגיד, זאת קידוש לילדים, זה מותר, אבל לנסוע לשבת שבעה, זה אסור, כן? לא יודע, אני לא כך מבין את ההבדל, כן, כלומר, זה נראה לי מוזר, אני אומר את האמת.
אני גם חושב שלרוב זה לא רק להקל על המנחמים, אלא זה עובדה שאם אתה יושב במקום שזה שעתיים, איך שאתה אמרת, שעתיים לא ייסו, הרבה אנשים שהיית רוצה שינחמו אותם,
הם לא יבואו, כן, כן.
וזה בשביל העבר, שהוא ילך לשם, אנשים ינחמו אותו שאחר לא יבואים.
כן. ואני אומר בצורה חתוכה, אם אתה סובר כמו ארוך השולחן, נראה לי שקשה לאסור את זה בצורה ברורה. טוב, אני מציע שנעבור הלאה בסוגיה, נתקדם. אוקיי, אנחנו עוברים לבית הבא. אמיתי? מועד קטן, חפה לפעמוד ב', אומרת הגמרא, תנור הבנן, אבל ג' ימים הראשונים, אסור בשאלת שלום. משלושה ועד שבעה, משיב ואינו שואל. מכאן ואילך, שואל ומשיב כדרכו. כן, זו הברית היסודית שנזכרת כאן, שכבר כל מי שקורא אותה, שומע הד ברור של מקורות שהוא מכיר אותה מילדותו, והכוונה כמובן למשנה בברכות, שמתארת שאלה, משנה בברכות פרק ב' משנה א', שמתארת אדם ששואלים בשלומו במהלך אמירה קריאת שמע או ברכותיה, ואת מחלוקת התנאים שם שמבחינה בין אדם שנשאל או שואל מפני היראה, לבין אדם ששואל או נשאל מפני הכבוד, כולל ההבחנה בין ליזום שאלה, לשאול בשלום אדם, לבין להשיב, כן? ובפתח הדברים, אני רוצה לשאול אתכם, מהי שאלת שלום ביניכם? כלומר, איך אתם תופסים את המחווה הזאת? אנשים אומרים שלום אחד לשני. כן? מה זה לומר שלום? למה חז"ל כל כך הקפידו על הדבר הזה? מה זה אומר? מה זה אומר לא לשאול לשלום? כן?
יש אמרים בתפילה, זה עסק, ונחמו, אני חושב, זה חלק מהקהילה. אם אתה שואל שלום, אתה חלק מהקהילה האחרונה.
אחות, זה אתה. אתה תמחה לי שאני אומר, אתה קפצת כבר להסביר למה ולא, אבל בוא קודם לעצור רק בשאלה, מה זה לשאול לשלום? זה להגיד בוקר טוב, כאילו...
זה לא ברור. אם אומרים שלום, אז באמת, מעניין בזה. אם אומרים שלום, אז אין שלום למישהו
בעבר. אתה צלם הבעיה, אחיבה, הבעיה שאתה יודע יותר מדי. בוא, תענה. יש שאלה פשוטה, יש שאלה להגיד שלום לבן אדם, כן, אבל איך אתם תופסים את הדבר הזה?
יש שאלה שלום אחת שאני זוכר בזרורות, בבועז, והם שואלים לו שלום, זה משהו שבועז עושה מזימה בעצמו להגיד שאתה טוב פה, אתה גם כן, אתה אומר מישהו בחוץ, ואתה אומר שלום, יש פעמים שהוא לא מרגיש שלום, ואתה רוצה שאתה... שלום,
אתה באת לבית
כנסת,
בית
שלי.
אני מברך אותו שיהיה טוב.
כן.
זה משתנה, לפי אתה רואה עוד אדם כל יום, אז אתה שלום על ישמע, בוקר טוב. אתה רואה פעם בשבוע, מה קורה עם זה? פעם בחודש, חודשיים, אז אתה מתעניין יותר, שואל יותר.
כן, זה מעניין. פעם שאלתי בחור בישיבה, מה שאתה אומר, מה בשם? אמרתי לו, אתה לא ממש עונה על השאלה. אז הוא אמר לי, אתה באמת שאלת? אמרת, מה אתה עושה? אמרת, רק לא חג, איזה... לא, אבל אני חושב שכדי להבין את הסוגיה, אני צריך להיכנס קצת לעובי הקורה, למה זה להגיד שלום. אני חושב שאנחנו נראה שיש פה מחלוקת עמוקה בין ראשונים, גם בהבנת מה זה שאלת שלום, וממילא גם בהבנה של מה היסוד, אם ככה האימנות או האיסור באבל מי לומר שלום. אני רק אקדים שאני מניח שהייתם בחייכם בהרבה מאוד מקומות שבהם יש הרבה אנשים, וכשאנשים לא אומרים שלום אחד לשני, זה יותר במובן שהם לא מכירים אחד את השני. כמו אני, קלמן, בוא נביא חוויה מהחדר המורים בהרצוג. קלמן ואני עמיתים לעבודה, אנחנו עובדים ביחד במכללת הרצוג. הוא בחוג להיסטוריה, אני בחוג התורה שבעל פה, אין שום סיבה שאנחנו ניפגש לא בפגשים, לכנסים החוגיים, לא בשום דבר. עכשיו, עוד הוסיפו המון מורים חדשים עכשיו, כי... מקליטים, בלנו איזו מכללה קטנה כזאת, כן? ופתאום החדר, זה מלא אנשים חדשים. עכשיו, מה אתה עושה שבחדר המורים מסתובב בן אדם שאתה לא מכיר? אני ראיתי שני טיפוסים. יש טיפוס אחד שאומר, שלום, אני כך וכך, אני בחוג הזה, נעים מאוד, מי אתה? וזה לטעמי מעט מהאנשים. רוב האנשים, אתם יודעים מה הם עושים?
לטעמי.
שותים את הקפה שלהם, מקווים שהעמדה במחשב פנויה, מתעלמים, מסתובבים כמו זרים אחד לשני. עכשיו, אני אעזוב את החדר מורים לרגע. בוא נעבור, אתה תלמיד חדש בישיבה גדולה. אני רוצה לספר לכם מה אחד מהדברים שכבשו אותי ביום הראשון שהייתי בעתניאל. האם הכיבוש החזיק מעמד הרבה זמן, זו שאלה אחרת, אבל אתה נכנס למקום חדש, אתה לא מכיר אף אחד. אני זוכר, אתה נכנס, אני גם למדתי בישיבה גדולה, עם כמה מאות תלמידים. וחודשים הסתובבת, בלי לדעת, בלי שעומד ידך בתור באוכל. לא ידעת, במיוחד, אתה בשיעור ד' או ה' והוא, שיעור א', לא, לא ידעת מי הוא. עכשיו, נכנסתי לישיבה בעתניאל, החבר'ה מיוזמתם, מני, החבר'ה של שיעור ב' יזמו, שאנשים כותבים את השם שלהם על איזה name tag כזה, על מדבקה, מדבקים על החולצה, וכולם יודעים איך קוראים לך. עכשיו, ההבדל הזה, בין להכיר, או לא להכיר, הוא קשה לתאר אותו. איזה הערת פנים זה. אתה יודע מי הבן אדם לידך, שאתה יודע מי הוא. אני ארחיב את העירייה קצת, לא רק אתה יודע את השם שלו. אם אתה יודע מי הבן אדם, אתה ביסודו של דבר, מגיע גם להכרה של מי הוא, איך הוא מרגיש, מה שלמה, מה הסביבה שלו. זה עולמות שונים לגמרי, מאותו. שאלת שלום יכול להיות לדעת, זה יכול להיות הרבה דברים. וכפי שנראה, זה לאו דווקא הגדרה אחת. השאלת שלום יכול להיות, לדעת איך קוראים לך, זה יכול להגיד בוקר טוב. נגיד, רבי יוחנן מקדים שלום לכל גוי בשוק. אני לא מניח שהכוונה שהוא ידע את כל השמות של כל הגויים בטבריה, למרות שאולי, כן? לא יודע כמה גדולה הייתה טבריה וכמה גויים היו שם, אבל זה כן אומר שאתה מתייחס לאנשים שסביבך, שאתה, שהם איתך. עכשיו, נגיד לכם דבר פרדוקסלי, אני צריך מיד לבדוק את זה שם בברכות. ההתייחסות לאנשים שסביבך היא חיקוי של מידה אלוקית, כי גם הקדוש ברוך הוא מתייחס לבריאות, כאילו בפשוטו כמשמעו. זה דברים שאפשר להרחיב בהם הרבה. למה צריך לתת צדקה לפני התפילה? למה הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן צדקה אתה יכול להגביל את פניו? כי המפתח להכרת פני השם זה להכיר את האנשים שסביבך. ואם הזכרת את מגילת רות ניסן, אני מרשה לעצמי קצת ללמוד משם, כן? מגיעה שם איזה נערה מואביה לבית לחם. אחד מהדברים שחביבים עליה בקריאת המגילה זה לעקוב אחרי הכינויים של רות. אפשר לראות איך היא לאט לאט בפרק א' הופכת ממואביה לרות, עד שהיא מגיעה לבית לחם, ואז מה היא הופכת להיות עוד פעם? נערה מואביה, שבה בשדה מואב, כאילו אם לא הבנתם פעם אחת, אז יגידו את זה פעם. אז היא יוצאת לשדה. מה אתה אומר לה שם? הכוח מוצרים? איזה זרה, כן? היחיד שאפשר להגיד, אומר שם שלום, כמו שצריך, מי זה? בועז. והוא רואה אותו הדמות, אבל במקום להגיד לה שהיא מואביה, אז הוא אומר, חסדך אשר עשית עם המתי, ומגילת רות היא גם המקור של הביטוי, יקיר איש את... את רעהו, כשהיא יוצאת מהגורן. כלומר, השאלה אתה מכיר, אתה לא מכיר. כלומר, יש להניח ששאלת שלום לוקח בקרבו הרבה יותר רק מלהגיד good morning, כן? להגיד בוקר טוב. זה כולל בתוכו הרבה יותר. דומה, ובוא נעיין לרגע במשנה בברכות, שיש לו אולי משמעות שהיא יותר מרחיקת לכת. וזה משנה מאוד ידועה, שבוא ננסה להבין את ההקשר שבו המשנה הזאת נאמרה. מניח שהדברים מוכרים, שם המשנה בברכות אומרת, זה ממש המשנה האחרונה בברכות, והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, ואומר השם עמך גיבור החיל, ואומר אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר עת לעשות להשם הפר את תורתך, ונתן אומר הפר את תורתך עת לעשות להשם. פה מתוארת תקנה, שזה החיתום של מסכת ברכות, שבו מתקנים שאדם שואל את שלום חברו בשם. כמובן, מה השאלה? גם מה משמעות הג'סטה הזאת שאתה שואל בשם? ויותר מזה, למה עורכי מסכת ברכות בחרו לסיים בזה את המסכת? למה זה הסיום של מסכת ברכות? בוא נתחיל קודם כל מהרעיון הזה שאתה שואל את שלום חברו בשם. מה הכוונה שאתה שואל בשם? בני עקיבא חידשו את זה, נכון? זה מה הכוונה שאני שואל בשם? ומה הכוונה? אני מזכיר את שם השם. סעוד, תסבירו לי. מה הכוונה? השם עמכם, יברכך השם. שאני לא רק אומר שלום, מה שלומך?
ברכה הכפייה הזאת היא כפייה שזה לא בקיקת שם השם בשם.
נכון. אז א', ברור שהמשנה מתארת שהתקנה הזאת לא ראתה בזה איסור של נשיאת שם השם לשווא, ועדיין זה לא מסביר למה בחרו לברך, זה מסביר למה לא אסור לברך בשם, למה הם בחרו, כן? וכאן כשמסתכלים בברכה, אתם אומרים דברים נכונים, אני לא חולק עליכם, כן? כאילו אני ביסודו של הדבר רואה שלשאול זה לא רק להגיד הלו, אלא לשאול זה בעיקר לאחל השני איחולים. עכשיו, מי מסתכל על שלומו של השני ועושה לברר מה הוא והוא מאחל לו, זה מי מקור הברכה, או מי מנהל, מי משגיח על העולם, מי מנהל אותו? הקדוש ברוך הוא. עכשיו כאן זה המשמעות, שאתה שואל שלום חברך בשם, אתה מאחל לו שהקדוש ברוך הוא יעניק לו כל מיני, מה? תעזרו לי.
ברכות.
ברכך השם, השם ממך, אני מסתכל בעצם על מידת ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, אני מאחל לך ההשגחה. עכשיו כאן לגבי הסיבה, למה זה חותר נושא לברכות, נכתבו כמה דברים מאוד יפים בשנים האחרונות. אני אפנה לשניים, אחד מושי קלברטל כתב מאמר שבו הוא מתייחס בין היתר למסכת ברכות ולמבנה שלה, ובתוכה הוא טוען וזה דבר שדעתי נכון, שהמסכת הזאת חתומה בעיקר בחותם שלאחר החורבן, ומה שבעצם החיתום של המסכת בא לתת לגיטימיזציה זה לכך ששם השם אפשר להזכיר אותו לא רק בתוך המקדש, אלא בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. והחיתום הזה של המסכת, שאדם שואל את שלום חברו בשם, הוא בין היתר בא לתת גושפנקה לכך שאדם אומר שם שמיים בכל מקום, שמילים מאוד פשוטות, השכינה בכל מקום. ואם אני חושב על ההקשר הזה, אז אני חושב שיש פה דברים מאוד פשוטים. כתב עליהם עדיאל שרמבר בספר שלו שנקרא Brothers Estranged. שם הוא כותב איך הוא מתאר אחרי החורבן, היה שבר תיאולוגי סביב שאלה מאוד מהותית, והיא היה מקום כבודו. כלומר, בזמן בית שני הרי האמונה הייתה בניגוד לבשט, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, אלא איפה הוא נמצא? בבית שלו. ואם הבית שלו חרב, אז השאלה שעולה היא, אז איפה הוא? אז איפה הוא? זה הומלס. איפה הוא? ומה שסוף מסכת ברכות מאוד מאוד מדגישה, זה פרדוקס שהיום זה היום הדילולה, אז בוא נגיד משהו לכבוד הצדיק, כן? אומרים את זה הרבה החסידים, שכשהדמור חי, אז הוא קלו בגוף שלו. כלומר, אם אתה רוצה לדבר עם הדמור, אתה צריך ללכת אליו. אבל כשהדמור מת, הוא כאילו יוצא מהכלא, אז עכשיו הוא נמצא איפה? בכל מקום, כן? איך אני לא צריך לנסוע למירון, אפשר גם להיות פה הערב, כן? אבל אבל אני רק אומר, בעצם הטענה היא שבאו להנחיח בתודעה שהקדוש ברוך הוא לא גורש על ידי הרומאים, על ידי טיטוס, אלא הוא נוכח בכל מקום, אני אוסיף יותר, הוא משגיח ומנהל. ומה שלומי תלוי בשאלה של ההשגחה, של הקדוש ברוך הוא עליי, שהשגחתו לא הסתיימה. ובהקשר הזה, בוא נוסיף, שבאיזה שאלה עוסקת המשנה הזאת, חבל שלא לפניכם כל המשנה, המשנה שמנה, היא עוסקת לא פחות מאשר בשאלת הטוב והרע. המשנה הזאת פותחת, וחייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, והמשנה ממשיכה דילקתי, בכל נפשך אפילו נוטלת נפשך, וכולי, ובמילים מאוד פשוטות, גם כשיש רע, אל תחשוב ש... לכוחות אחרים, אל תחשוב שהוא הפסיד בקרב, אלא הוא זה שנותן את הרע, נותן את הטוב. יש פה איזושהי אחדות תפיסתית שקיימת במשנה הזאת, שכמובן השאלה שמתעוררת, מה מכל מה שאמרתי אנחנו לוקחים לעולם של מסכת מועד קטן וליסוד האיסור של שאלת שלום ואבל. מה שאני מציע זה שקודם כל בואו נראה פשוט את הסוגיה ואת הגדרים שלה, אחרי זה נראה מתוך מצד אחד עיון ברמב"ם תפיסה אחת, אחרי זה נעבור לרמה ונראה תפיסה קצת שונה, ונראה גם שהאיסור הזה תפס נפח רחב יותר ממה שכתוב בגמרא מצד אחד, מצד שני הוא הצטמק בנקודות מסוימות שהגמרא אסרה, בפועל אנשים נוהגים להתיר. כן, אז בוא רק נראה את הדברים. כן, אומרת הגמרא, אני חוזר עוד פעם, בשלושת הימים הראשונים האבל הוא אסור לגמרי בשאלת שלום, הוא לא שואל והוא לא משיב. בוא אני אתאר את זה בעברית שלי, הוא מנותק לגמרי מהמציאות שסביבו, הוא חי בתוך עולם משלו, לא מסונכן עם המציאות שסביבו. אין אנשים אחרים, אין שום דבר אחר. כי במה הוא מרוכז, במה הוא נמצא, בתוך ההלם שלו, בתוך הבכי. מה קורה כשאני עובר משלושה לשבעה? אז מצד אחד הוא לא שואל. דיינו עדיין באיזה מקום הוא נמצא, עמוק בתוך. אבל היכולת להשיב, מה היא אומרת? שהעולם מסביב הוא כבר יוצר איתו מגע, או בלשון אחרת, הוא לא חותר למגע, אם משתמש באגה הצבאית, אבל אם יורים עליו, הוא שם לב, הוא שם לב, זה לא שום. וזה המעבר מהבכי להספד, כלומר, הוא מבחינה מסוימת ירקם איזשהו קשר עם, עם העולם שמסביב, הוא נמצא פה, אבל הוא עדיין נמצא בתוך עולמו שלו. עכשיו הסוגיה שואלת כך, והתניה... סליחה? אז בוא נראה בהמשך מה קורה. בסדר, הגמרא מתארת את זה יפה, כן? אז בואו נראה מה אומרת הסוגיה. כן, אומרת הסוגיה, האם הדבר הזה הוא נכון? הרי היא שואלת, אני קורא, שלושה ימים הראשונים עשו בשאלת שלום, והתניא, המעשה הוא מתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול, בשעת פטירתן עמד רבי עקיבא על ספסל גדול. הוא כנראה ניסה לעמוד גבוה. הוא חיפש איך עומדים גבוה. אז הוא עמד על הספסל, ומה הוא עשה כשהוא עמד על הספסל, בוא נקרא. ואמר, אחינו בית ישראל, שימו אפילו שני בנים חתנים, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק? אלא כך, אמרתם, תורת אלוקיו בליבו. אז לא באתם לכבודי, אלא באתם לכבוד. לכבוד התורה, והיות וכך, כל שכן ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. אז מה אני רואה? שמה עשה רבי עקיבא? שמה עשה רבי עקיבא? הוא יצא לשלום? שפה כבר מדייקים ראשונים, ודעו לכם שנמצא הרבה באחרונים, שעוסקים בשאלה מה ההגדרה של שאלת שלום, אומר פה למשל הריטב"א לאתר, אני קורא לכם את לשון הריטב"א, כותב הריטב"א, שמינה מהכה דאפילו כי היי לישנה בלחוד אסור בעבל. ולא סוף דבר לשאול בשלומו ממש כמו של איסורים רבים. לנו הריטב"א קודם כל מדייק מהגמרא, זה לא אסור לשאול מה שלומך. אלא מה שאסור הוא אפילו להגיד לך לשלום, גם זה אסור, כאילו התייחסות לשני או לברך אותו במשהו, כן? הדבר הזה...
זה מילה שלום פה, זה...
סליחה?
הבעיה זה מילה שלום, לא?
אולי, אולי. אבל הוא אומר, קודם כל, אני אומר, הנוסחה הזאת נוסחה אסורה, זה מה שאני רואה, כן? וכאן רק תרשו לי לקרוא לכם את הסיפור במסכת שמחות, כי הוא כתוב שם אחרת לגמרי. זה סיפור ליטאי במסכת שמחות. תשמעו אותו. אין מבטלים תלמוד תורה למת עד תצא נשמתו. בסיפור בבבלי, איך זה נראה? מה קרה שם? מתו הבנים שלו, או ברש"י בכתב יד נשמה שמת בן אחד. ובאו להספד, ורבי עקיבא נורא התרגש שכזה קהל גדול בא. כן? ותראו מה כתוב במסכת שמחות. שאלה אחרת. עד מתי אתה מפסיק ללמוד? בעצם מה שנאמר זה אין לבטלים תלמוד תורה באמת עד שתצא נשמתו. כשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה, לא ביטל מבית המדרש שלו אלא פקדו ביד שלוחיו. זה נשמע כמו הסבא רבא של בלי פרושמר. זה סיפור מזעזע באותה רמה, שהבת שלו גוססת והוא במקום להחזיק לה את היד ובמקום לשבת ליד המיטה שלה, הוא עסוק בלחשוב מה עם התפילים של רבינו תם. ופה יש תיאור דומה. היינו רבי עקיבא, לא מבטל את בית המדרש, היה בן שלו חולה, פקדו ביד שלוחיו. בא הראשון ואמר לו, נטען, אמר להם, שאלו, בא השני ואמר לו, הכביד, הוא עדיין חי, החזירן לתלמוד תורה. בא, למשחק, בטח לא מבטלים שם כלום, כן? בא השלישי ואמר לו, גוסס, אמר להם, שאלו, בא הרביעי ואמר לו, השלים, פה אין ברירה, כן? עמד וחלץ את תפילה וקרא את בדיו, ועכשיו הוא אומר את הנאום, וכלל נאום בנוויה, כן? אחינו ישראל שימו, עד כאן היינו חייבים בתלמוד תורה, מכאן ואילך אני ואתם חייבים בכבודו של מת. התקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא, אמר להם, הוציאו לי ספסד מן הקברות, הוציאו לו ספסד מן הקברות, וישב עליו ודרש ואמר, אחינו ישראל שימו, לא שאני חכם, יש כאן חכמים ממני. ולא שאני עשיר, יש כאן עשירים ממני. אנשי דרום מכירים את רבי עקיבא, אנשי גליל מעין מכירים. האנשים מכירים את רבי עקיבא, אנשים ועטף מעין. אלא יודע אני ששכרכם מרובה, אלא שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה או לשם מצווה. מנוחם אני, אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני, ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, אלא יודע אני שבני בן העולם הבאו. וכאן הנקודה היא שהוא לא שהוא מתרגש שכיבדו את התורה, אלא מה שמנחם אותו זה שיות בזה היה בזכות בניו, אז מה זה מלמד אותו? שכנראה אם בנו מזכה את הרבים, כנראה שבנו בן עולם הבא. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים הם מספיקים בידו לעשות התשובה, לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים וכו', כן. אז הסיפור מאוד שונה במסכת שמחה.
זה גם במסכת שבא,
נכון, נכון. בכל מקרה, כאן הבבלי עונה, אני קורא, אמר הבבלי, בשביל כבוד רבים שאני. וכאן אני רוצה לשאול אתכם שאלה, קודם כל, מה לדעתכם המשמעות של המושג הזה כבוד רבים שאני? למה רבים שאני?
לא יכול
להתייחס לרבים,
יכול
להתייחס
אחד לאחד. אני לא יכול להתייחס לאלף אנשים.
מצוין. בוא נקשיב טוב למה שאתה אומר, תסתרי את השם שם.
הרולד.
אוקיי, תודה, בסדר, אני מתמקס, סליחה, אני רוצה לשאול לשלומך, להגיע אותך, כן? אז מה שהרולד אומר זה שבכבוד רבים זה סוג אחר של שאלת שלום. שימו לב, נכון ככה אמרת? דלנו, קודם דיברתי, בשאלת שלום אתה מתעניין באדם, בשלומו. כשאתה אומר שלום למאה אנשים, אתה לא מתעניין באמת בשלומה. כלומר, אז אולי זה מותר... כי זה לא סוג, זה סוג אחר של שאלת שלום. אני חושב שרבים עבר להם בראש מודל אחר. כבר ראינו קודם עוד היתר של כבוד רבים שהתירו. ליתר דיוק צורך רבים. מישהו זוכר איפה ראינו את זה? באיסור תלמוד תורה. הגמרא בעמוד א' אומרת, אני קורא, ואם יהיו רבים צריכים לו אינו נמנע. שברבים צריכים לו לכאורה, זה לא שזה לא תלמוד תורה. אלא מה אנחנו אומרים? זה לא...
זה מתיר,
אבל בוא נאמר את זה בצורה קצת שונה. קלמן. מצד אחד זה מתיר, כלומר זה תלמוד תורה ומתירים לך את האיסור, אז אם נשתמש באותו מודל, אז מה אנחנו נאמר? שבכבוד רבים זה באמת נקרא שאלת שלום, בשונה ממה שאירוד אמר, אבל אנחנו נתיר את זה לפני כבוד הרבים. כמובן, מה אני צריך לשאול את עצמנו? למה? כלומר, בתלמוד תורה אני מבין למה לצורך הרבים אני מתיר איסורים. אני מבין שאני חוזר למתח שקיים דווקא באבלות. כולם צריכים ללמוד תורה, ורק הוא אבל. כלומר, החיים של כולם ממשיכים להתנהל כרגיל, בניגוד לתשעה באב, דיברנו על זה הרבה שם. דיינו, וכאן מה בעצם עשו? על ידי תורגמן, אנו מנטרלים את הכבוד, אבל דואגים שהמערכת תתנהל. אבל למה פה מפני כבוד הרבים, כן? אלא כן אומר, ראיתי את זה אצל רובין, לא היה נראה לי נורא משכנע, שאי אפשר לפזר כינוס רבים, אם לא אומרים, כמו שהכרוז אמר בפרס ישראל, הטקס נגמר, שכולם ידעו אפשר לקום מהכיסא, כן? זאת אומרת, זה סוג של, ככה היו מסיימים תקסים אצלם, כן? אני לא יודע אם עד כמה הדבר הזה משכנע, אבל הייתי שואל שאלה אחרת.
מה זה דווקא במקרה כמו של רבי עקיבא, שהרבה אנשים באים שלא מכירים אותו, ולא קשורים איתו, ו...
אתה חוזר למה שאירוד אמר, שזה לא באמת שאלת שלום במובן החברי, כן?
לא, זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי שיש פה ביטול... מסחר, ביטול, משהו, ביטול עבודה של, של הרבים, בתשובה שזה לא כאילו מה שקורה כשאתה מדבר עם הפרטים, אז כאילו, כשיש מעמד מהסוג הזה, אז צריך, כאילו, זה שונה, זה שני, כן? כאילו צריכים לתת לרבים האלה את ההכרה שהם עשו משהו תורני טוב, כדי שלא
יתפטר לצור... אני אשאל אפילו מעבר לזה, אני מרשה לעצמי לרמוז פה לגמורות
בברכות. יש עוד דברים כאלה.
כן, אני מרשה לעצמי לרמוז לגמורות בברכות. אולי עצם השימוש בקטגוריה דומה, אולי דיברנו פה הרבה, שגם הפעם קודמת, שאנחנו צריכים לשים לב שיש לנו פעולות מסוימות שהאבל נאסר שהן מצוות. והם נידונים בתוך העולם של חוטא ולוד בצורה שונה מאשר פעולות אחרות. כן, אני מזכיר, תלמוד תורה זו מצווה. לכן גם הצורך רבים נכנס. ראינו בפעם קודמת, אם מישהו זוכר, באוצר הגאונים יש דעה שלצאת מהבית אסור, אבל אם זה צורך הרבים, מותר. מישהו זוכר את זה? ובין היתר זה היה, כי זה... כלומר, אם הרבים צריכים לבוא בית כנסת, הוא החזן, אז... עכשיו, אם אתה... כן, כן, אז מה הצד השווה? דיברנו על זה, כי שתיהן מצוות. עכשיו, האם יכול להיות שגם שאלת שלום נכון לדון בה כסוג של קטגוריה שהיא מצווה? עכשיו, כאן צריך ללכת לגמרות בברכות, וחלק מהראשונים פה מצטטים חלקם, שאני חוזר לשון המשנה, תקנו לשאול חברו בשם. הם התירו לשאול בשם, או שבעצם תקנו שאדם צריך לשאול משלום חברו. הגמרא מדברת בברכות, שאם אדם, שאלו אותו לשלום והוא לא עונה, הוא גוזל את הברכה. האם שאלת שלום זה סתם ג'סטה חברתית? האם שאלת שלום היא פעולת מצווה? האם זה מכניס סוג אחר של התדיינות, שמסביר אולי למה יש פה קטגוריות דומות? אני לא לגמרי יודע להסביר את הדברים, בואו נתקדם, השיגה ממשיכה ושואלת, מג' ועד ז' משיב ואינו שואל, מכאן ואילך שואל ומשיב כדקו, רמינו, המוצא את חברו אבל בתוך למד, יום מדבר עמו תנחומים ואינו שואל בשלמו. וכאן עולה משפט מאוד חשוב, מאוד מרכזי, שניסן אמרת אותו קודם. עכשיו בואו ננסה קצת לראות אותו. שאלת השלום פה מצגת כשיחה בין רעים, מדבר רעים. אמו. ככה זה מוצג בברייתא הזאת. בעצם מה השאלה? מה תוכן השיחה הראוי בין? בין חברים או בין אנשים. וכאן זה בא הברייתא הזאת ומדגישה דבר מאוד חשוב שאנחנו רואים אותו לאורך כל הדרך. מצד אחד אנחנו רואים שהאבל הוא בודד והוא מנותק מהסביבה. מצד שני, מה תפקיד הסביבה? לחבק אותו. כלומר, זה כל ניחום האבלים. מה שהברייתא הזאת מציגה, וזה הערך המוסף שלה להבנת השאלה, מה זה שאלת שלום, אלא מה זה האיסור, שהיא מציגה לו נגטיב, דיינו, זה לא שהיא אומרת, אל תשאל לשלום, אל תדבר איתו. כאילו, הוא לא קיים, כן? תלך נזוף ואל תסתכל עליו, כן? אתה לא מכיר אותו, כן? אלא היא מדברת על משהו שונה לגמרי. היא מדברת על כך, שמקום לדבר איתו על שלמה, אתה מנחם אותו. או בלשון אחרת, השאלה בשלום הופך להיות אב טיפוס של, של מה? תעזור לי. של שיחה, נושא השיחה. בעצם עם האבה, זה לא שלא מדברים איתו, אלא צריך להתאים או לדבר איתו בנושא השיחה שמתאים למצבו כרגע. אני אגיד בצורה הכי פשוטה, תשאל אותו מה מצבו, אתה יודע מה מצבו, כן? אתה לא צריך לשאול אותו, מה שאתה צריך לעשות הוא נחל אותו, זה מה שמתאים. עכשיו בואו נראה את ההמשך, כי ההמשך אומר על חשיבות ההתאמה של השיחה להכרת החבר, היא ממשיכה ואומרת, לאחר למד יום הפוך, שואל בשלמה, ואינו מדבר עם אותם חומים, למה? כי אתה לא יכול לנחם אדם שאבלותו הסתיימה, נראה את זה בהמשך מיד, כן, מתה אשתו ונשא אישה אחרת, וכאן מדגישים מיד כל הראשונים, אבל יש איסור, נראה בהמשך, שאסור לאדם להתחתן, אז זה במצב, אל תיעבור שלושה רגלים, אז זה במצב שמותר להתחתן מיד, בסדר? וככה קרה שהבנם הזה, זה עצוב להגיד, אבל שמעתי את זה הרבה בשנים האחרונות, אדם אשתו מתה, הוא הופך לחתן, כן? כאילו אדם שמתחתן תוך פחות מחודש, מאז שאשתו מתה, זה קשה לדמיין את זה, אני אומר את האמת, עם כל הקושי של האלמנות, ועם כל אני מבין למה הרבה אלמנים מתחתנים מהר, בכל זאת זה בלי לשפוט אף אחד, כן? אבל בנסיבות מאוד מסוימות, המהירות הזאת היא טובה. בכל מקרה, אינו רשאי להיכנס לביתו לדבר עם עוד תנחומים, כי איזה רגישות צריך פה? מה אשתו השנייה בדיוק תחשוב, כן? אני יכול רק לומר בתור מי שנשוי לאישה, שזה נישואים שניים שלה, והשבוע היורצייט של בעלה הראשון, זה נושא עדין, זה לא דבר כל כך פשוט, כל משפחה מוצאת את המקום שלה, את הדרך שלה, כן? בכל מקרה, אני יכול להגיד שבניגוד למה שהיום ממליצים, או איך שאני נוהג, שאף אחד לא משלט עצמו שהוא לא היה בעל קודם, ואף אחד לא חושב שזה חייב לאיים לניסויים העכשוויים, והחותמת שלי באה אלינו השבת, היא אוהבת להיות איתנו בשבת הזה, כן, וכל הילדים בהם, כאילו זה, אבל אני יכול להגיד שבספרות השו"ת, אפילו לפני 50 שנה, ובטח בעבר, חשבו שהדרך הכי טובה של ניסויים שניים, זה סוג של מחיקה של מה שהיה קודם, או... אני יודע, אבל למשל, אני אספר לכם שיש תשובה בשריד אש. זה נפטר לפני 50 שנה. לא 5,000 שנה. 48 שנה נפטר, ב-66. מישהו שם, אשתו, הוא התחתן נישואים שניים, ואשתו רוצה ביורצייט שבעלה הראשון להזכיר, והוא אומר, הוא לא רוצה, אז מה, אשתי עכשיו. והשריד אש, הוא יורה עליו גופרית ואש. הוא אומר לו, מה, כשהתחתנת את ה... לא ידעת שהייתה נשואה? מה, אתה מצפה ממנה לשכוח אותו, אז גם תשכח אותך? כאילו, מה, אתה אכזרי? אבל אפשר לשמוע כבר את זה. אני מכיר סיפור מאבא. המשרד של אבא בישיבה נתרם על ידי אישה שהתחתנה נישואים שניים, זכר בעלה הראשון. הייתה מתקשרת לדבר איתו בכל מיני עניינים על המשרד, רק כשבעלה השני היה אצל מינכן, איירף, הוא לא בבית, הוא יכול לצטט את זה. ויש פה רגישויות, זה תולי באלף גורמים, בסדר? אני לא מדמה כל אחד. ופה כאילו אומרים, אתה לא צריך לדבר ניחומים על אשתו הראשונה כשאשתו השנייה בחדר, כן? ככה אומרים, כן? אני הייתי לוקח מזה לא הוראה ספציפית איך המצב הזה צריך להיות, אלא הוראה להיות רגיש. זה נראה לי להיות חכם, כן? ביחסי אנוש. עוד גם ממשיכים ואומרים, מצאו בשוק לעומת זאת, זה ממש הסיפור שסיפרתי, האישה לא נמצאת פה, כן? אומר לו בשפה רפה ובכובד ראש, תראה, יותר מדי דברי ניחומים לאחד שהוא חתן, קשה להגיד, מצד שני, להגיד משהו צריך, כן? כלומר, גם הגמרא מכירה שיש פה איזה פלטלה שהבן אדם הזה עובר, כן? אתה ממשיכה הגמרא ואומרת, אז מה אני רואה? שאחרי שלוישים, שבתוך שלוישים עדיין מה ממשיך? האיסור של שאלת שלום, אז למה נאמר בברייתא קודם שבשלוישים אין? אומרת הגמרא, אמר רבי דברבין, הוא שואל בשלום אחרים, שאחרים שרויים בשלום, אחרים אין שואלים בשלומו, שהוא אינו שרוי בשלום. בוא נעשה להקשיב ללשון הגמרא, זה הכל. קודם כל יש כאן היפוך מוחלט של מה שהברייתא אמרה קודם, שאתה לא שואל אבל אתה משיב. או למדנו את מסכת ברכות, מה למדנו? אתה לא יוזם, אבל אם שאלו אותך, אתה לא מתעלם. נכון? ככה ראינו. וכאן הולכים הפוך. אתה יכול לשאול אחרים, אבל שאחרים לא ישאלו אותך, מה שקודם כל רואים כאן, ופה בוא נגיד את המושגים הפשוטים, פשוט אני עושה כל הזמן להקשיב לסוגיה, שעצם האינטראקציה החברתית היא לא הדבר שנאסר אחרי השיבה. כמו שצריך לומר. או יכול להיות שיש פה יסוד שונה של איסור בשיבה לעומת השלושים. בשיבה, מה שנאמר הוא, אתה מכונס בתוך עצמך, אני חוזר בתוך השלושה, אתה לא עונה, אתה לא משיב, אתה, כאילו העולם בחוץ לא קיים. אתה מכונס בתוכך. בשיבה, אתה עונה, אבל אתה לא, העולם מסביב, אתה לא יוצר איתו מגע. אחרי שיבה, אתה כן יוצר מגע. כלומר, הבעיה היא לא המגע החברתי. כמו מי שיקרא, אני נלחם פה במישהו, מי שיקרא את הספר של רובין, ואומר, לא, זה בידוד, בידוד. זה לא עולה בכלל בתוך הסוגיה, בשלושים. זה לא בידוד. אלא זה חוזר לתוכן של שאלת השלום. ואני שאלת השלום, שאלנו בכלל דברים, מה זה? שאלת שלום, צד אחד, זה ליצור מגע עם אחרים, אבל בעיקר מה שרואים בסוגיה כאן, זה שאלת התוכן. זה הדבר המרכזי שעולה כאן. מה שאני אומר בצורה מאוד פשוטה, כשאני שואל אדם לשלום, אני מנסה ללכת לעולם שלו. עכשיו, כשאני רואה אדם שמצבו שפיר, או שאני לא יודע מה עבר עליו, ואני שואל מה שלמה, אני שואל שאלה שהגיוני לשאול אותה. דיינו, אני שואל מה שלומך, אני שואל שאלה, אני מאחל לו משהו. כשאני רואה אבל לעומת זאת, מה כתוב? הוא אינו שרוי בשלום, זה מדבר עם איזה מילה? המילה שלום. כלומר, שלום זה לא הלו, זה לא אינטראקציה חברתית. שלום זה איחול. אני מאחל לך להיות במצב של שלמות, במצב של רוגע, ואתה לא במצב הזה. אז לכן, לדבר איתך כן, לנחם אותך, אבל לא מה? לא שלום. כלומר, האיסור הוא לא הדיבור עם השני, כמו שמה הוא האיסור? לשאול שאלה שלא במקום, כאילו, אני חוזר לתלמיד באותניאל, כאילו, מה אתה שואל ולמה עצוב, מה שלמה, כאילו, מה אתה, מה אתה, כן? כלומר, הבעיה היא לא השאלה, אלא תוכן השאלה, כן? ממשיכה הגמרא ואומרת, בעמיד קטני משיב, מכלל דשאין עליה, זה מוכח בברייתא קודם, שגם בתוך שיבה אפשר לשאול אותו. תראו מה אומרת הגמרא, דלא ידה, זה פלא פלאים. שווה פה הריטווה, איך יכול להיות דלא ידה? איך זה יכול להיות? אני קורא. תמי המילטה, איך אי אפשר דלא ידה? הלו ענייני אבלו מוכיחים עליו, כי הוא יושב על הרצפה, קרוע לו הבגד, מה הוא לא יודע? כן? ויש לומר, הוא אומר, זה זימנין דייטווי ערי בלא עטיפה. כן? הוא בדיוק תפס אותו כשהוא לא שם לב, זה בשביל קלמן, הנמי כגון של צהור בדרך. הוא כנראה קיבל היתר ברב עובדיה לעבור דירה באמצע השיבה, והוא לא יודע שהוא אבל, כן? גם זה ראיתי שרב עובדיה, ראיתי שבאתי הרימה היום, כן? בחזון עובדיה, הוא דן בזה, כן? אבל מה שלא היה דבר, רואים פה דבר מאוד פשוט. האיסור של שאלת שלום הוא רואים בצורה ברורה, אני חוזר, בשיבה זה בכלל לא, זה לא לדבר עם השני. בשלושים זה כן לדבר, אבל תתאים את השיחה. אני חוזר לתלמיד שאמר לי, אתה לא באמת שואל אותי. ואני אומר, אתה שואל בשלום חברך, אתה חייב לדבר איתו בצורה שמתאימה. עכשיו, אם אתה לא יודע, אז באמת, לשאול לשלום זה הגיוני. כמה בעצם אמר ההתר? תענה לו. תענה לו, מה? כן, בבקשה.
בשלושים, השאלה... זאת אומרת, העניין הזה שבלעד
איזה בשלושים אפשרית. בשיבה לא כל כך. זה שאלת הריטווה, אתה צודק. אבל מה שהריטווה שאל? הריטווה כשקראתי הוא על שיבה. כן. רגע, ממשיכה הגמרא ואומרת, היא אחי התמנמי, ובנים עכשיו בלשון אחרת, אז גם תוך שלושה, אם אדם לא ידע ושאל אותך, אבל לא תענה לו, אומרת הגמרא, התמוד עלו ולא מהדר לו. לנו, מה אתה צריך להגיד לו? אני אבל. לעומת זאת, הכה, בתוך ארבעת הימים האחרונים, לא צריך לא אודויני. דהיינו, אתה תשיב לו לשלום, ואולי אחרות, יש פה בעצם שלושה מעגלים. מעגל אחד זה מתוך שלושה, שאתה מנותק מהעולם שסביבך לחלוטין. זה חוסר מגע חברתי. המעגל השני הוא... שאסור בעצם לשאול, זאת האמת, כן? גם, בעצם אתה עדיין מנותק, אבל העולם מסביב כבר הוא קיים. כלומר, אם העולם יצר איתך מגע, אתה עונה לו, ובתוך השלושים זה איסור אחר לגמרי. זה לא איסור לדבר עם אבילים, זה איסור שונה. וממשיכה הסוגיה ואומרת, הוא רמינו המוצא את חברו אבל בתוך י' ב' חודש, מדבר עם עוד תנחומים. ואינו שואל בשלמה, לאחר י' ב' חודש שואל בשלמה, ואינו מדבר עם עוד תנחומים, אבל מדבר עמו מן הצד, אומר רבי מאיר, המוצא את חברו אבל אחר י' ב' חודש. הוא מדבר עם עוד תנחומים, למה הוא דומה? לאדם שנשברה רגלו וחייתיו, מצאו רופא ואמר לו, קלח אצלי שאני שוברה והרפאנה, כדי שתדע שסממנים שלי יפים. צריך להתאים את הדיבור למצב. לאקשיה אבא אבי ואמו הבשאר קרובים. שאלת הגמרא, התמנמי ידבר עמו תנחומים מן הצד? הנה חנמי, ומה אינו מדבר עמו תנחומים? כדרכו, ומדבר עמו מן הצד. כלומר, גם אחרי ידי חודש אתה אולם לנחם אסור, ומהצד מותר. כן, שזה מוליך לסיכום הפשוט של ההלכה הזאת, כפי שהוא בובה ברמב״ם בלכות אבל. אני קורא את הסיכום, אומר הרמב״ם, כל שלושה ימים הראשונים, מי שנתן לו שלום, אין מחזיר לו, אלא מודיעו שהוא אבל, ומשלושה ועד שבעה, מי ששאל בשלמה, מחזיר לו שלום, ומשבעה ועד שלושים, שואל בשלום אחרים, אבל אחרים אין שואלים בשלמה עד לאחר שלושים, על אבי ואמו, אין שואלים בשלמה עד לאחר 12 חודש. אבל כאן אני רוצה להזכיר לנו לרגע נשכחות, פשוט לעשות חזרה מהירה על דברים שראינו ברמב״ם. שכן הרמב״ם ממשיך ואומר, אם בשאלת שלום נאסר באבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק שנאמר דום. והוא ממשיך, ולא יאחוז תינוק בידו שלא יביאנו לידי שחוק, ולא ייכנס למקום שמחה כגון בתי המשתאות וכיוצא. וכאן עולה בבירור מדברי הרמב״ם, שרמב״ם לא ראה את האיסור של שאלת שלום רק איסור של אמירת שלום, אלא כאיסור כולל של להרבות בדברים ולשחוק. והיסוד של הדברים מושרש בשני דברים. זה דברים שבו למדנו, זה פשוט נעשה חזרה. אתם זוכרים את זה? נעשה את זה מהר, אוקיי? דבר ראשון, היה רואי להזכיר פה בתחילת הדברים, מה המקור לאיסור של שאלת שלום, זה כבר למדנו בגמרא בדף תדבב, שהאבל עשו בשאלת שלום שנאמר הענק דום. והרמב״ם פירש את הדברים באופן הבא, שמוטל על האבל לשתוק. וראינו את זה גם ברמב״ם בהמשך על האיסור ללמוד תורה בבית האבל, יושבים דוממים. ועל כן הרמב״ם הוסיף לאיסור הזה, הוסיף לו גם את האיסור להרבות בדברים. וכבר ראינו בפעם קודמת, זוכרים את הרב טוקצ'ינסקי, אני לא מדבר בדף חף ג', אז יש פה לדעת הרמב״ם, הייתי אומר ככה, האיסור לשאול לשלום הוא האיסור לדבר עם אנשים אחרים. זה האיסור. וכאן הרמב״ם קושר לאיסור הזה, הוא קושר דבר נוסף. אסור להרבות בדברים ולשחוק. שימו לב לשרשור, אז זה לא דיברנו. הוא יוצר פה שרשור, שאסור להרבות דברים ולשחוק, ואז הוא מביא באותה הלכה, כמעין הלכת שרשרת, הוא כאילו ממשיך את האיסור של שאלת שלום, עוד דברים שקשורים בשחוק. ולא יחוז תינוק בידו, האיסור הזה אני ראיתי שלא כל כך מתפדים עליו בזמן האחרון, גם אני זוגות צעירים שמביאים תינוקות או כל מיני מקומות הזויים. אחד מהמקומות לא מביאים תינוק לבית אבל, כי ילד קטן עושה חיוך על האנשים. כלומר, אדם שמחזיק ילד קטן זה משמח. כותב הרמב״ם, ולא יחוז תינוק בידו של בן ידי שחוק, מה זה עושה ליד איסור שאלת שלום? השרשור הוא, אסור להרבות בדברים ולשחוק. ולכן גם השרשור הבא הוא, ולא ייכנס למקום שמחה, גם בתי המשתאות, כי גם בתי השמחה הם מביאים לידי שחוק. או במילים אחרות, שאני שואל את עצמי, מה היסוד האיסור שהרמב״ם רואה לנגד עיניו? זה לא להגיד שלום. לא זה העניין, זה ברור. אלא יסוד האיסור שהרמב״ם מתאר כאן, הוא דיבור שביסודו של דבר הוא איסור שחוק. עכשיו איך השחוק מגיע אליי?
הוא מניח תמיד שדיבור מביא לי לשחוק?
בדיוק. אז כאן עולה השאלה, איך הוא קישר בין שני הדברים? וכאן התשובה היא, אתה אומר, אתה מנחש נכון, שהרמב״ם במקומות אחרים בכתביו, שהוא מתאר אינטראקציה חברתית, או הוא מתאר דיבור אנושי, הוא מתאר איך הוא פוטנציאלית מוביל את האנשים לידי שחוק. כך הוא מתאר, ואני אקריא לכם את הדברים. אני מניח שזכור לכם שכשפרסקנו בזה בעבר, הקראנו את הרמב״ם בלכות דעות. שם הרמב״ם מתאר שיש שני סוגי דיבור. הרמב״ם בכלל בשבח השתיקה, שזה מה שהוא ממליץ פה. דיבור אחד זה תלמוד תורה, דיבור של דברים הצריכים. הטענה שלי אז הייתה שאותם שני סוגי הדיבור הם נאסרים פה. באמת, צריך לשתוק, אין דברים אחרים לדבר. אבל הרמב״ם ידע שבמקומות אחרים הוא מתאר דיבור. אני אקריא לכם שני מקומות. האחד בהלכות איסורי ביאה. בפרק ב' שזה סוף טוב, המקום הזה אולי קצת פחות מוצלח, אבל אני אקריא לפני כן מקום אחר. רמב״ם בתומעת צרת, התחלתי פה פעם חלק מהדברים, בסוף לכל תומעת צרת הרמב״ם מתאר את האינטראקציה החברתית שקורית כשאנשים מדברים אחד עם השני, כן? זה הלכה שסביב לשון הרע. אז הוא כותב ככה, אני קורא. וזה דרך לישיבת הליצים הרשעים. ותשמעו קצת את התיאור שלו. בתחילה מדברים בדברי הווי. קודם כל, אנשים לא מתחילים ישר לעשות דברים רעים. יש פה כמעט תיאור של דברים שורים היום הרבה מאוד במתבגרים, אנחנו מתקרבים לחופשת הקיץ, רוב המתבגרים, הדברים ששומעים על הקטטות, הם לא ישר הולכים לרב ומוצאים סכין. בדרך כלל זו קטטה קטנה שלאט לאט היא מתפתחת, וזה בעיקר מתחיל, שזה מתחיל בדרך כלל מריק. זה מתחיל מכך שהם משועממים, בוא נאמר. אז אני אומר, אף אחד לא ישר מתחיל להיות קויפר, כן? אלא מתחיל בדברי הווי, כיוון שנאמר בכל כסיל ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, כעניין שנאמר, תיעלם נסיבתי שקר, הדברות על צדיק עתק, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ותת דופי בדבריהם, דילקתי, תוך כך באים לדבר באלוקים, וכופרים בו, ואז אני דילקתי, אומר הרמב״ם, זוהי שיחת הרשעים, זו הדינמיקה של דיבור בין רשעים, שגורמת להם ישיבת קרנות, ישיבת כנסיות של עמי הארץ, וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר. הרמב״ם לא, הוא חי בארץ מוסלמית, תזכרו את זה, לא ראה כך בעין יפה, פאבים וחבר'ה ששוטים. אבל מה הוא מנגיד? שיחת כשירי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה. יש כאן הנגדה שהרמב״ם יוצר בין הדיבור ההווי לבין דברי התורה והחוכמה. ועל רקע זה עכשיו בואו נקרא לרגע את הלכות איסורי ביאה. שם הרמב״ם כותב, אני מקריא, אין לך דבר שבכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלה מן העריות והביאות האסורות. ואז הוא כותב, ואמרו חכמים, גזל והעריות נפשו של אדם מתאבה למחמנתן, ואם אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים בעריות וביאות אסורות, ועוד אמרו חכמים רוב בגזל, מיעוט בעריות, והכל באבק לשון הרע. וכך הוא מגיע עוד פעם לשאלה של האינטראקציה החברתית. עם מי אתה מדבר, זה מי החברים שלך, או מה התוכן שלך. אבל רקע זה אומר הרמב״ם, אני קורא, וכן, זה הלכה חפה לפרק כ"ב, וכן ינהוג להתרחק מן השחוק, הנה המילה שחיפשתי, ומדברי אגבים, שאלו גורמים גדולים ואין מעלות של עריות, ולא ישב ולא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה, גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלה בלב פנוי מן החוכמה. וכאן אותם, הרמב"ם מציב כאלטרנטיבה, את העיסוק בדברי החוכמה, מול העיסוק בדברי הווי, ומה שהוא מתאר פה, אחד מהדברים, זה השחוק. וזה מחזיר עוד פעם לאותו מקום שראינו בהלכות דעות בפרק ב', שם אני מקריא, זה הלכה שאז קראנו, כותב הרמב״ם, אני מקריא, לא יהיה אדם בעל שחוק ומעטלות ולא עצב ועונן, אלא שמח. כך אמרו חכמים, שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערבה וציוו, שלא יהיה אדם פרוץ בצחוק, ולא עצב ומתאבל, כל שני הצדדים הם האנטיתזה, אלא מקבל כל האדם בסבר פנים יפות, וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון ולא עצב ובטל ממלאכה, אלא בעל עין טובה ממעט בעסק ועוסק בתורה, ואותו החלק המעט שהוא חלקו ישמח בו. הרמב"ם בעד שמחה הוא נגד שחוק. אחד מהדברים שהוא מתאר פה זה שהשחוק הוא ההפך מהעצב. ברקע זה מה אנחנו מבינים? למה לא טוב שהאבל יהיה בשחוק? כי השחוק הוא ההפך מהעצב, זה לא מתאים. וגם אנחנו רואים במכלול הדברים האלה מה מעורר שחוק אצלו. מה שמעורר שחוק זה בתי המשתה. לא יודע אם שמעתם את הצליל הזה, אבל בתי המשתה שהוא תיאר פה, שותי השחר, זה לא בתי המשתה שתפתי, ואני חוזר מלכות אבל, הלשון של הרמב״ם הייתה, ולא ייכנס למקום שמחה גם בתי המשתאות. הוא לא מדבר פה על חתונה, אני רוצה שתבינו. הוא מדבר פה על בית משתה, על פאב. אז זה הוא מדבר. שותי השחר, כי הם מעוררי השחוק. קנה לגבי הדיבור, היות והדיבור החולים, כן, הוא יכול להוליך לשחוק, זה בעצם אומר, תשתוק עכשיו, מה הוא אומר בכל המקומות האחרים? תדבר בדברי תורה במקום זה, וכאן אי אפשר להגיד את דברי תורה, אז תשתוק. אבל מה שכן, רואים פה ברמב"ם, וזה אני מוסיף היום על פני מה שנאמר בעבר, זה לא רק כי חוויית האבל היא בידום הארון, אני סותם את הפה, זה לא רק זה. נראה לי שהיה אפשר, שנכון גם לומר את זה, כי אתה חסר מילים, אלא משום שהרמב"ם ראה שדיבור החולין מוליך לשחוק, והבעיה שחוק, ככה זה מתואר. איפה זה מתואר באופן שונה לחלוטין? ברמה בשולחן, כן, בבקשה.
אבל משחוק זה בפאבים, ילדים או תינוקות, זה לא פאבים, זה בכלל לא.
אני מסכים
שזה,
וגם מי שחושב, היום יש דור שלם שחושבים שפאב זה מקום טוב, כן? וגם מי שחושב שיש לו מחשבות שליליות על פאב, לא חושב שהרמב״ם חשב בהכרח מחשבות שליליות על החזקת תינוקות, למרות שאני חושב שמותר לי לשער שבעולמו של הרמב״ם נשים בעיקר החזיקו תינוקות, אני לא יודע כמה הרמב״ם, כמו עשינו היום, בוא נגיד דבר יפה מרבנו סולובייצ'יק, על לוי, הפעם ילווה אל האישי, אז רבאון אמר, נולד ילד אחד, יד ימין, נולד ילד שני, יד שמאל, נולד ילד שלישי, מי חייב עכשיו להיכנס להחזיק את הילד? הפעם ילווה אל האישי. היום אבות כידוע מעורבים בגידול ילדים, וזה דבר טוב, כן, אבל אני לא יודע, אני חושב ששווה לבדוק את זה, כמה הוא החזיקו תינוקות, אבל זה לא בהכרח שלילי, והרמב"ם אומר, בעצם ההבאה של שתי ההלכות האלה, בקונטקסט שלנו, הוא בעצם אומר, אני מסכם, הרמב"ם חושב ששאלת שלום, הבעיה היא לא להגיד שלום, הבעיה היא הצורך הוא לשתוק, ובעיקר הצורך הוא לא לשחוק, כי דיבור מוביל לשחוק. ולכן,
החשש מהשחוק,
הבעיה היא השחוק, או בלשון אחרת, הבעיה היא לא להתעניין בשלום החבר שלך. אני אומר את זה בצורה הבאה, לא זו הבעיה, הבעיה לא, אני פסיתי בגמרא להקשיב בכל מיני צלילים, מה הבעיה? אז בעיה אחת הייתה שהוא פשוט מנותק, הבידוד, בשיבה, אני חושב שזה הדין. בעיה שנייה ראינו, אתה רואה ששלום הוא רע, אז מה אתה אומר מה שלומך, מה אתה משוגע, הוא לא שורי בשלום, אז לכן מה אתה עושה? הנה ראינו, לא מותר לשאול לאדם אחר מה שלומך, רק הוא לא, כן? כי זה שחוק לרעש להגיד לבן אדם מה שלומך, כשאתה יודע ששלומו רע, כן? כאילו מה, אתה לא רואה שהוא עצוב, כאילו מה שלומך, כן? ברמב״ם אני רואה דבר אחר, ברמב״ם הבעיה היא האינטראקציה החברתית. עכשיו כאן אני שואל, עד כמה הרמב״ם מוביל את הדבר הזה, בדיוק.
מה הוא היה עושה? כשהוא היה בא לנחם, הוא היה באמת בא ושותק.
יושבים בדבועים ושותקים.
איזה ניחום יש?
אני לא יודע, אני מודה שלא למדתי עדיין מספיק ניחום אבלים. אני מודה.
אין פשוט לא. עצם הדבר שפן אדם בא ויושב בפרטים, אם אתה... מה נשאר במחשבות של הבא? אם אתה לא מדבר, אז אתה אסור לך לדבר. אז אם אתה בא ואתה יושב, אם הבא לא מדבר, אז מה אתה עושה? אז אתה יושב, אחרי קרא שבא זה מתאים, אתה כאן ועולה.
אני חושב שצריך טיפה בעדינות, לגרות את
ה... אני מסכים איתך, גם אומר את זה בסוגיה. הסוגיה אומרת, אל תשאל שלום מה שלומו, תנחם אותו, כן?
אבל...
אני שומע, אם תרשה לי לקרוא לך עוד הלכה אחת, כותב הרמב״ם, תמידי חכמים אין נותנים זה לזה שלום בתשעה באב, אלה יושבים דבויים ונאנחים כאבלים. אם אני קולט נכון את הרמב״ם, אני אומר, לא למדתי מספיק ניחום אבלים, אתה הולך לבית אבל ונאנח יחד איתו, אתה שותק איתו ביחד. וככה אני אראה. אני לא אומר שזה הדרך היחידה ללמוד את ההלכות האלו, אני משוכנע שלא. זה חידושים של הרמב״ם, כי תראה, הצירוף של תינוק להלכה הזאת, בגמרא איסור להחזיק תינוק, הוא בדף חבב, או בלשון פשוטה. מי שלומד בבלי מועד קטן, אין לו סיבה לחשוב שהם קשורים אחד לשני. למה שיהיה קשורים? זה האיסור לשאול בשלום וזה. אבל ברמב״ם, רואים, זה גדר אחד של איסורי שחוק. ודיבור הוא מוליך שחוק. כי אנשים מגלגלים כהם שחוקים. תינוק מוליד שחוק, בירה מולידה שחוק. אז אתה נמנע. ראיתי שרב עובד יש לו דיון אם מותר לעשן. היה לי מאוד קשה עם הדיון, כי לדעתי אסור לעשן כל הזמן. אבל אישון גם, זה פעולה חברתית, נכון? משנים ביחד בדרך כלל, כן?
עכשיו שאסור להשאין בתוך הבניין, אז כולם רואים את זה ביחד.
כן.
הרמב״ם, הרי גם כבר מדבר על כל המקורות האלה שמדברים איך שצריך להתרחק מסתיחות של הארץ. וכשאתה הולך לאספה של אנשים בתוך הבית של אבלים, אז בקלות זה מתפתח, אנחנו מכירים את זה.
נכון.
מתפתח לכל מיני שיחות. ולא בהכרח קשור בכלל לאבל, אפילו נגד זה הוא...
הוא יוצא נגד זה, אני לא בטוח שצריך עכשיו להחליט שכל האבלים האלה לא בסדר, כן? כלומר...
לא, אני לא מדבר על אבלים, אני מדבר על...
כן, כן.
אנחנו מכירים את התופעה שנגדה הרמב״ם מדבר, כאילו,
כן.
ממה שהוא חושש, אנחנו גם
מכירים את זה. נכון, נכון. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה להראות קו אחר לגמרי שמופיע ברמה בסימן שם פהי. שם הטור, בעקבותיו השולחן ערוך, מביאים את הגדרים היסודיים שראינו, של שלושה, שבעה וכו'. ואז מביאים הרמה בדרכי משה, ומה שהנוהגים העידנה לשאול בשלום האבלים לאחר שבעה, בעצם הרמה מעיד, אנשים לא נוהגים, כמו מה שכתוב, שאסור. ועל זה הוא אומר, נראה, דסביר עלו, דשאלת שלום שאנו נוהגים בה, אינה שאלת שלום המוזכרת בגמרא. וכמו שהערכתי בזה בסייעתא דשמיא, באורח חיים, סימן פ"ט. והוא חוזר על הדברים בשולחן ערוך, אני אקרא את זה מהר, הוא כותב שין פ"ה בסעיף... בסעיף א', ויש מקילין עידנה בשאלת שלום לאחר לעמד, הכוונה על אביו ועל אמו, ואין טעם להם. הוא אומר, זה לא בסדר. אם לא, שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים, לא מקרי שאלת שלום שבימיהם ועיין באורח חיים סימן פ"ט. כן, ולמה הוא מפנה שם? באורח חיים סימן פ"ט מובא האיסור לומר שלום לאדם לפני התפילה. זה גמרא בברכות שאסור לאדם להשכים לפתחו של חברו לפני התפילה ולומר לו שלום. ושם יש דיון מה בדיוק נאסר. ושם מופיעה דעה שלהגיד צפרא טבא, בוקר טוב, מותר. או אחד מספרי אבלות בפני ברוך הוא כותב להגיד טוב יום טוב, שזה בתרגום ליידיש גוט יום טוב, כן? זה מותר. רק מה אסור להגיד? עם המילה שלום. ומה הסיבה שאסור לומר עם המילה שלום? משום ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, וכאן יש הצעה... סליחה? מצוין. כאן יש הצעה שוודאי לא ראה לנגד עיניה, לא עניין של שחוק, ולא עניין של אינטראקציה חברתית, ושאתה עם החבר'ה, אלא היא באמת רואה לנגד העיניים, איסור שהוא מבודד את שאלת השלום מתוך המערך הרב המערך שאלת השלום כמשתבט בעצם בכל מקום הדיבור האנושי והתולדות שהוא מוליד כשאתה מדבר עם אנשים. הרי אתה לא מדבר עם עצמך, כן, אתה מדבר עם עוד אנשים, כן, ולכן אתה מדבר בתוך הפאב, לכן אתה מדבר שם בישיבת הרשעים, לכן אתה מדבר, מה שאתה מדבר משפיע על השאלה לאיפה אתה הולך, כן, ברמה אין כלום מזה, שום דבר, למרות שהרמה לפני כן, דילגתי, כותב, ומאחר שאסור בשאלת שלום, כל שכן שאסור לעבוד בדברים. אז אותו רמה שמביא את הרמב״ם, בהמשך אומר, אבל הוא כותב שאין להם טעם. כלומר, הרמה עצמו מזדהה עם הרמב״ם, הוא אומר, האוילם לא נוהג ככה. כלומר, האוילם באיזשהו מקום, וזה לוקח למה שנאמר פה לפני רגע על ידיכם, אנשים באמת אמרו, אף אחד לא נוהג כמו הרמב״ם, כולם מדברים, ובלשון פשוטה. דעת הרמב״ם, לשבת האבל, פשוט להניח, היא לא התקבלה, כן? וכאן, האיסור שאלת שלום הפך לדווקא בשם השם. כשאפשר לומר שזה חוזר בעיקר, אם היא חוזר לטונים מתוך הסוגיה, בעיקר הטון הזה, שהקדוש ברוך הוא דן אותו עכשיו בדין של רעה. כמו אני רוצה לחזור, אומנם הדגשתי קודם כל הרקע של המשנה בברכות, שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, והוא נמצא, וחייב אדם לברך על הרק השם שברך על הטובה, אבל חז"ל לא תקנו לברך אותה ברכה על רעה ועל טובה. כלומר, כנגד קו שהוא נמצא בגמרא, בכל עשו חכמנו, כן? שלמה אדם צריך לברך על הרעה? כי כל רעה היא בעצם טובה. מאוד קשה לי באופן קיומי להזדהות עם זה, וגם, למרות שיש לזה מקורות, אני לא בכנות. כלומר, הסיפור על רבי עקיבא, עם השעון מורר, עם התרנגול, הוא סיפור שאומר, מה שאתה חושב שהוא רע, כי אתה רק רואה חלק מהתמונה. עכשיו, אם אתה רבי עקיבא, אז אתה לאוכל בבוקר כבר יודע שזה טוב. יש אנשים שזה לוקח להם 30 שנה לדעת שזה טוב, ויש אנשים שיקח להם 40 שנה, ויש כאלה שלא ידעו אף פעם, כן? אבל בעצם המסר הוא להגיד, זה באמת טוב. אבל אני חוזר, לו באמת זה טוב, אז למה שרבי עקיבא לא יברך הטובה מטיב? מעצם העובדה שתקנו לברך על הרעה, זה אומר שגם בעלי העמדה שאומרים, שמע, בעצם זה טוב, ביסודו של דבר אתה לא צריך לחוות את זה ככה. אתה יכול להרגיש שרע. עכשיו, מה שבעצם הם טוענים זה, השאלת שלום היא מדברת על יחסך עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה. כלומר, זה, איך הוא משגיח עליך, מה הוא נותן לך. עכשיו, אחד מחוויות האבלות שדיברנו עליהן כבר, זה בעיקר הדימוי למנודה, זה המכה, הסתירה שחטפת מידי שמיים, הוא עיקר אותך. תחושת הריחוק מהמקום, תחושת הנידוי, תחושת הצער על זה. וכאן נבוא לבן אדם, כן, שהוא נמצא באיזה, יגיד לו, כן, השם יברך אותך. הפעם הזה, המקום שהוא נמצא, הוא דבר שלא מתאים. והאמת היא שדברי הרמה הם משתבצים היטב באותו קו בגמרא שאומרת, אל תשאל לשלמה, אלא תנחם אותו, כן? אם הרמה אומר, תשתוק, אני חושב שכאן הקו היותר ברור הוא תתאים את הדיבור הנכון למצב הזה, אל תתעלם ממנו, אבל תאמר את הדבר הנכון. שמה שכבר קצת מאוחר, אז רק אני רק העיר, שבהמשך ההלכה כאן, עולות שתי שאלות שנדבר עליהן אולי בתחילת פעם הבאה. הראשונה זה, האם מותר לשאול לשלום בשבת? האם שבת נחשב פרסיה או לא? והשני זה שהרמה מביא איסור לשלוח מתנות לאבל. כי אנחנו דורשים בשלום השני לא רק דרך מילים, אלא גם דרך מתנות. וזה אומר עוד פעם, אבל שהדגש הוא לא כל כך על המילים שלום. כלומר, אם אנחנו מנסים לגרד, כאילו, מה האיסור, אני אומר בצורה הבאה, הרמב"ם מצרף אליו תינוק וללכת לבית משתה. והרמב"ם מצרף אליו איסור לשלוח מתנה. עכשיו, האיסור לשלוח מתנה הוא עוד פעם, הוא מוריד את הדגש משלום, והיחסו עם הקדוש ברוך הוא, ועוד פעם לוקח אותנו למימד של ה... החברות, של הבדידות מול האינטראקציה החברתית, צריך לזכור שהרמה עצמו מביא גם את הרמב״ם. כלומר, כנראה שהרמה עצמו לוקח אותו למקום של האינטראקציה החברתית. בסדר, אנחנו נעצור כאן, פעם הבאה גדול הבית. ברשותכם שני מילים או שני נושאים, בסדר? קודם כל, הל"ג בעומר הזה, אני לדפק. אני לא יודע, אני מסתובב ומנסה להבין איך הגענו לזה. לא, אני באמת, אני נבוך, כאילו, תראו, אני זוכר כילד בעזרה, הסדר הל"ג בעומר. היה תפוח אדמה מפוחם, הייתה איזושהי מדורה, אבל מה שקורה היום, שזה לא תנועות נוער, אלא מאות אלפים, מוכנים למירון, כל ההגלולה ומה שמסביב. אני חושב, כן, אני אמנם אולי הכי צעיר פה בחדר, שאני לא זוכר שזה היה לפני 30 שנה. כלומר, מה שאני זוכר ורואה וחווה, זה מתעצם עם השנים. נורא מעניין אותי, מסקרן אותי להבין מה מביא לזה או מה המשמעות של זה. אני חשבתי עם מחשבה פרועה היום, אז לכן אני משתף אתכם. קודם כל ברור שזה קשור לאמצעים לוגיסטיים שמאפשרים את זה. הרי מירון לא זה מירון, אין שם מקום, אבל יש NZT, ומשטרה, וחניון, והסעות, ובלגנים, כן? ברוך שזה חלק מהסיפור. סליחה?
מסוקים.
מסוקים, כאילו מה שאתם רוצים. אבל אני תהיתי, ותרשו לי להיות מה שפיקורס, אשתי עובדת בתלמוד תורה חרדי. וסיפרה לי איך נראה שם ל"ג בעומר בבית ספר, פלא פלאים. ואני מיד תפסתי היום את הראש, אמרתי לה, זה נשמע לי שזה, הם עושים תשלומים ליום העצמאות. כלומר, אני אומר את זה בצורה מטורפת, כאילו, אחד מהדברים שהם מאוד בולטים אצל אחינו החרדים, שהם לאט לאט מאמצים דפוסים של ישראליות. בין אם הם אוהבים את מדינת ישראל או לא, הם חלק ממנה. רובם הגדול, המכריע של החרדים, לא מכיר בכלל מציאות אחרת. כלומר, הם נולדו לתוך מדינת ישראל. כמה יש היו במנדט הבריטי שזוכרים משהו, כן? כמעט שכבה מאוד מאוד קטנה של אנשים מאוד מבוגרים. ואחד מהדברים שמאוד רואים אצלם בשנים האחרונות זה אימוץ של דפוסי תרבות פלאי של החברה הישראלית. וזה ברקע, זה נמצא. כאילו, אני זוכר את הסיפורים של סבתא שלי, איך בליטה היו יוצאים ליער עם החץ והקשת. זה נראה לי הרבה יותר מנגל היום, הרבה יותר דברים שאולי משם אני לא יודע. אני שואל את עצמי גם איך מה עושים בתוך זה?
עד היום זה מוסרוזם.
מה? עדיין, זה רבי עקיבא עם החץ והקשת, בר כוכבא עם האריה, טוב, בסדר. הדבר השני זה שאני משתף אתכם שאני...
אין מדורות
בחול. סליחה? אין מדורות בחול, מה אתה עושה מדורה במנהטן כאילו? זה לא... הדבר השני שאני משתף אתכם זה שאני מתחיל לשמש עוד מעט כרב קהילה בבית שמש. קהילה ששמה אוי יונה מנחם. אני מצטער על הנסיבות, רב הקהילה הקודם נפטר השנה. יהודי שהיה מאוד יקר, רב ספקטור, זכר צדיק לברכה. אני אומר בכנות, זו בשבילי התנסות חדשה, שלא התנסיתי בה אף פעם. איך זה ישפיע על הלימוד שלנו, אני לא יודע. אני יכול רק להגיד שני דברים. א', אני קצת יותר עסוק, וב', אני שם בתוך החלטה יותר אנרגיה בעיר המשוגע, בית שמש, כאילו. אני לא רואה סיבה שלא נמשיך ללמוד, אבל אני לא יודע, אני פשוט מבולבל, בסדר?
שלא יהיו חתונות ליום
ראשון. אז בואו אני אתן לכם אפיזוד המחיי רעב ונבחר, בסדר? אני ביום שישי התקשרו להגיד לי שמתוך כל המועמדים וזה, אז הקהילה בחרה בי. אחרי שעתיים דופק בדלת איך מישהו מהקהילה, הבת שלו מתחתנת ביום שני לפרדס חנה, הוא מזמין אותי לחתונה. אפיזוד המחיי רעב נבחר, כן? בסדר. עכשיו אני רק אגיד, שאחד מהדברים שאני בעצם עומד בפניהם, זה קשור למה שדיברנו קודם היום, וגם לפרשת שבוע, וכי נסיים בזה, זה פתאום אני צריך להכיר מאות אנשים, ובעצם להכניס אותם בתוך הלב שלי, כלומר להיות זמין להם, זה לא הרבה עבודה, אני אומר במובן הטכני, דרשה בשבת, בתפילה, אתה מלך לתפילה ממנה, שיעור אחרי צהריים, בסדר, אני אומר לך את האמת, יש לי מקפיד די גדול עם שיעורים, כן, בגילי כבר, אבל זה בעיקר להיות כונן. ופתאום הטלפון, הנייד שלי הפך להיות מלא מספרים חדשים, להכיר אנשים, אני לא יודע איך עושים את זה. אני כן יכול לומר שפתאום התחלתי לקרוא לקראת השיעור, קצת פרשת במדבר, ואמרתי, זה פרשת שבוע. יש פה 600 אלף אנשים, ויש להם משפחות. מה בעצם התורה עושה? היא מחלקת אותם לקבוצות. אני לא כולם אותו דבר, זה לא... אתה לא לוקח 600 אלף אנשים, אומר להם, תתחילו לנסוע, זה בלגן, כן? זה מה שקורה במירון, דרך אגב, כן? אלא אתה אומר, יש קבוצה כזאת וקבוצה כזאת, אני אומר, בנמשל, יש שכבות מסוימות שקיימות, עם צרכים שונים, לכל אחד יש מקום, לכל אחד יש תפקיד. כן? אחד מהדברים, למשל, שיש שם בקהילה, יש שם שכבה גדולה מאוד של אנשים מבוגרים, שיש להם מקום אחר לכסף, מאנשים שהם עסוקים בעיקר לזה, כן? הם עסוקים בצורה אחרת, כן? והצורך בעצם, תסתכלו ברש"י, הרב לא אוהב למנות את ישראל, דהיינו, הוא אוהב להסתכל עליהם, הוא אוהב ללמוד אותם, ולהבין מי הם, ולדעת איך מארגנים אותם למסע. זה אתגר, ואני מתפלל שאני אעמוד בו. תודה רבה.